מכירים את השיר, האיש הרע הכל? אין הרבה אנשים בכדורגל הישראלי עליהם אפשר לומר שהם באמת, אבל באמת ראו הכל. האורח שלנו הערב הוא בדיוק אחד כזה. רובנו מכירים אותו כאיש שהחזיק על כתפיו את בני יהודה, מועדון נעוריו, משך שנים על גבי שנים. חלקנו מכירים את דמאיו כאיש שהספיק לעבוד עונה אחת, אבל רק עונה אחת לצידו של אלי טבי בביתר ירושלים, או כמי ששימש במספר תפקידי מפתח בהתאחדות לכדורגל. הערב מגיע אלינו משה דמאיו, איש הצללים שראה כבר הכל, כדי לספר לנו על הרפתקה החדשה שלו בראשון לציון, וכדי להסביר לנו איך באמת עובדים הדברים בכדורגל הישראלי. משה דמאיו, שלום.
שלום וברכה.
תודה רבה שבאת.
תודה לך.
ובאת בסיטואציה לא פשוטה היום.
אמת.
אז מעריכים את זה מאוד.
תודה.
תשמע, היית מנהל קבוצה, מנכ"ל, בעלים, סמנכ"ל שיווק, בעל זכויות ניהול בקבוצות כדורגל. איזה תכונות צריכים כדי לשמש בתפקידים האלו בכדורגל הישראלי?
וואו, איזה שאלה. קודם כל...
התחלנו חזק.
קודם כל, זה צריך לבוא, אתה יודע, מהלב, מהנשמה, לאהוב את, את הספורט הזה.
Okay. בשביל,
כי ההשקעה היא השקעה גדולה. ובשביל לעשות את התפקידים האלה בצורה הטובה ביותר, אז אתה באמת צריך לבוא מרגע של אהבה, ועל מנת להצליח בתפקידים האלה.
אבל יש הרבה אנשים שאוהבים, לא כולם מצליחים. מה צריך, אם אתה צריך להצביע על תכונה אחת, שאתה צריך כדי להצליח בתפקידים האלו, מה היא תהיה?
חתול רחוב.
ואתה חתול רחוב?
אני חושב.
אוקיי. אבל החתול רחוב הזה נבחר, אני לא זוכר כבר באיזה שנה, על ידי ECA, נבחר להיות אחד מ-101 המנכ"לים המצליחים והטובים ביותר באירופה?
לא, זה לא מדויק. אז אתה לא נבחר להיות מנכ"ל, זה בזכות בני יהודה שהגיע במשך 3 פעמים ברציפות לליגה האירופאית, אז באופן אוטומטי המנכ"ל מגישים מועמדות, ואז המנכ"ל של המועדון
נבחר.
מצטרף ל... ל-101 המנכ"לים של אירופה.
אז יש עוד 100 מנכ"לים באירופה חוץ ממשה דמאיו שהם חתולי רחוב?
אני מתאר לעצמי שכן.
ואיך הרגשת כשנודע לך העניין הזה?
תשמע, אני ידעתי לי שאני אתקבל לשם, כי היינו אפילו 4 פעמים רצוף באירופה, עם בני יהודה, וזו הייתה שאלה של זמן שאני אתקבל.
דבר איתי על מודל ניהולי. כשאתה בא לנהל קבוצת כדורגל, ותכף תיגע בקבוצות השונות שאותה ניהלת ואתה מנהל, מה המודל הניהולי שלך? אתה מסוגל לסרטט לי אותו?
תשמע, זה גם תלוי באיזה מועדון אתה עובד. אתה יודע, אתה לא יכול לקחת סטנדרט מסוים ולעשות אותו בכל מועדון. אתה יודע, כל מועדון והתפיסה שלו, החשיבה שלו, ה-DNA שלו.
אבל מה הדיני שלך?
אתה לא יכול לבוא למועדון, לנהל את בני יהודה כמו שמנהלים את מכבי חיפה. אתה לא יכול לנהל את ביתר ירושלים כמו שמנהלים את ראשון. זה שונה, זה דברים שונים לחלוטין.
כלומר, מה שאתה אומר שאתה עבדת בקבוצות שעבדת, אבל אם היית עובד במכבי תל אביב ומכבי חיפה, היית עובד בצורה שונה?
אין לי ספק, תשמע. בבני יהודה, זה היה כורח, אילוץ של דברים מסוימים שלא יכלת לעשות, גם אם חשבת שאלה דברים נכונים, וזה לא היה, לא היה תמיד מספיק את הכסף, את התקציב.
אבל יש מודלים ניהולים, יש מנהלים שהם מאוד ריכוזים.
כן.
יש מנהלים שיותר משחררים.
כן.
איזה אתה?
בוא נגיד שעד לפני מספר שנים הייתי מאוד 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 ריכוזי. אבל ב3-4 שנים האחרונות כבר התחלתי קצת לשחרר, ולקחת מסביבי אנשים שיעשו את העבודה יחד איתי.
אני שמעתי שבבני יהודה אי אפשר היה להוציא מסטיק בלי אישור, כמו שצריך, ולא על הדרך של משה דמאיו.
אמת, אבל את התקופה שמניתי את פיר אדרי, ונתתי לו המון סמכויות. המון סמכויות להתחיל לעבוד ולהוריד מעצמי.
בסדר, עכשיו, אם אנחנו מדברים על מודלים של ניהול, אז יש את המנהל החדש בכדורגל הישראלי, שהוא גם קובע את ההרכב. איך אתה עם זה?
בחיים לא.
אתה יודע כדורגל.
כן, אני יכול, המאמן יכול להתייעץ איתי. לדבר איתי ביום חמישי, ביום שישי, לפני משחק, נחליף דעות, אבל בסוף דבר ההחלטות הן ההחלטות שלו. אני יכול להגיד לו מה דעתי, מה אני חושב, מה אני רואה מהצד, אבל בסוף דבר הן ההחלטות שלו.
זה נכון. מצד שני, אבל, יש אינטרסים של מאמן כרגע במיקרו, הוא רוצה לנצח את המשחק הבא, ויש אינטרסים של המועדון, יש אינטרס להשביח שחקנים, יש אינטרס לגדל שחקני בית, יש אינטרסים שהם רוחבים. אתה כמנהל יכול לבוא למאמן, להגיד לו, אני רוצה...
אז אני אגיד לך, כשאתה בונה את הקבוצה, כשבונים את הקבוצה בתחילת העונה, הצוות המקצועי יחד איתי במקומות שהייתי ובנינו את הקבוצות, בנינו את הקבוצות בצורה כזאת, שכן, הנכס המקומי של המועדון היה לו ביטוי בסגל השחקנים. עכשיו, במהלך העונה עצמה, אני מאמין בזה שלא משחקים לא שמות, לא תעודות זהות, לא גילאים, לא כלום. מי שטוב משחק. לכן, אתה הבאת את ההתחלה בסגל של השחקנים, את הנכסים של מחלקת הנוער שיהיו בסגל של הקבוצה הבוגרת, אבל מפה יש את המאמן שהוא מחליט איך הוא מקדם אותם, איך הוא משביח אותם, ואיך זה. אתה לא תביא, כי אם יש לך שחקן מוכשר מאוד במחלקת הנוער...
על זה רציתי לדבר.
אתה לא, אז זה, אבל זה בבניית הקבוצה. אתה לא תביא שחקן, אם יש לך, סתם דוגמה, מספר 6 בנוער, שחקן מצוין, טוב, שאתה רוצה לקדם אותו, אז עם כל הכבוד, אתה לא תביא בתפקיד הזה שחקן.
גם אם המאמן רוצה.
גם אם המאמן רוצה.
אוקיי, אז אתה אומר שההתערבות המקצועית שלך היא עד שלב הסגל.
עד שבונים את הקבוצה. ברגע שבונים את הקבוצה, מפה המאמן מחליט על ההרכבים, מי עולה, מי משחק, מי מתלבש.
ויש סיטואציה שבחלון, בינואר, מגיע מאמן, אומר, אני רוצה לשחרר את XYZ, ואתה אומר, האינטרסים של המועדון אומרים משהו אחר?
תראה, יכול להיות מצב שאני אגיד לו, טוב, אני לא מסכים לשחרר, אבל אתה תחליט אם הוא יתלבש או לא זה. כי הוא נכס של המועדון, אני רוצה שיישאר אצלנו פה במועדון. יכול להיות מצב כזה. אבל אני לא אקבע למאמן אם הוא ישחק, יתלבש, בשום פנים ואופן לא.
אוקיי, דיברנו על מה זה להיות מנהל בכדורגל הישראלי. עכשיו בוא נדבר על מה זה להיות מנהל בבני יהודה. שאני מניח שבני יהודה יש לה את הנישה המסוימת שלה. קודם כל, ספר לנו קצת, אתה גדלת כאוהד בני יהודה.
אני גדלתי,
במגרשים.
שיחקתי כל מחלקת הנוער בבני יהודה.
איזה תפקיד?
מגן, בלם, התחלתי בכלל כנף.
היית טוב?
טוב. אם הייתי טוב, אז הייתי נשאר ומגיע הלאה.
אוקיי, ומאיזה
גיל? כנראה שלא הייתי מספיק טוב.
אבל למשחקים הלכת מאיזה גיל?
מגיל 0, מגיל 7, 8 כבר הייתי במשחקים של בני יהודה.
אוקיי.
עוד במחטף.
ומאיזה גיל אתה מעורב?
האמת היא שסיימתי צבא. כבר באתי למחלקת הנוער. התחלתי במחלקת הנוער של בני יהודה כמנהל קבוצה. יחד עם זכרונו לברכה בועז סולמי ואלי ששו, שניהם נפטרו לצערי הרב. ולאט לאט הגעתי למצב של מנהל מחלקת נוער, אחרי זה הייתי מנהל קבוצה בוגרת, ואחרי זה...
אבל כשאתה מצטרף למחלקת הנוער, אחרי הצבא, אתה נכנס לשם כבר כעבודה.
לא.
לא כקריירה, אלא כשליחות?
בהשלחה, בהתחלה, המון שנים עבדתי בהתנדבות.
במקביל לעבודה אחרת.
במקביל לעבודה אחרת, כן. התנדבתי המון שנים בבני יהודה, ובשלב מסוים נהייתי מנהל מחלקת הנוער.
למה?
ופה התחלתי לקבל שכר, כי חשבו שאני מספיק טוב.
מה אתה חשבת? אבל באיזה שלב אמרת, אוקיי, הבנתי, אני יודע כדורגל, אני אוהב כדורגל, זה המקצוע שלי כדורגל.
אני לא בחרתי
את זה. או שעד היום לא, אתה לא אומר
את זה. אני לא בחרתי את זה כמקצוע. אני הפסקתי לעבוד, כי ב-2003 רכשתי את בני יהודה בבית המשפט בפירוק. ואמרתי שאי אפשר לעשות את כל הדברים האלה, ואז החלטתי לעזוב הכל ולתת 24 שעות ביממה לבני יהודה.
אבל אתה איש של השכונה, נכון? אתה עד היום גר בוודאי. בשכונה? שמעתי שיש בניין של דמיו עכשיו בשכונה.
ביד אליהו, כן.
עם הבנות?
נכון.
מי גר מעל מי?
אני גר למעלה.
ואתה משגיח עליהם מלמטה?
משגיח מלמעלה.
מה אתה אומר? אוקיי, אז אתה איש של שכונה, אתה אוהד של בני יהודה גם היום?
איזה שאלה. מישהו יכול לקחת לי את האהבה לבני יהודה?
אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים נשארים משקעים.
אין מצב, אף אחד.
אוקיי, אז עכשיו, אז בוא תגיד לי מה זה להיות מנהל בבני יהודה. מה צריך לדעת כשמנהלים מועדון משפחתי, שכונתי כזה, כמו המועדון שאתה גדלת בו?
תראה, מי שגידל אותי בבני יהודה זה היה גד סולמי, מורי ורבי. שהוא לקח אותי תחת חסותו, ולאט לאט הכין אותי ובישל אותי, ומתפקיד לתפקיד קידם אותי בבני יהודה. ולמדתי ממנו את כל... אני קצת לא רוצה להשתחצן, וזה אומנות הניהול, איך לנהל מועדון גודל, מועדון כדורגל משפחתי, קטן, שכונתי, אל תשכח.
אז תלמד אותה.
אל תשכח שבני יהודה זה המועדון היחידי היום בכדורגל המקצועני, שהוא למעשה פרוור בעיר. נכון. היום כל הקבוצות הן קבוצות של ערים.
כל הקבוצות
ערים.
הקודמות כבר לא רלוונטיות,
לא
שמשון,
רלוונטיות,
עניינים.
נכון.
אוקיי.
ובני יהודה כן הצליחה לשמור את עצמה ברמה הגבוהה ביותר.
אז תלמד אותנו, מה צריך? תנסח לי את זה בכמה משפטים שאני אבין.
קודם כל, מחלקת נוער טובה שתייצר לך שחקנים, כי אתה לא יכול להתמודד.
זה נכון לכל המועדונים.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. יש הרבה מועדונים שלא כל כך משקיעים במחלקות הנוער, וכל שחקן טוב שנותן שתי פסים, קונים אותו.
כן, אבל ההתמודדות עם הסביבה, עם האנשים שמסביב, עם האנשים שזה החיים
שלך. אתה חי את זה, זה החיים שלך, אתה חי שם, אתה חי בשכונה, אתה פוגש אותם ברחוב, במסעדות, בקיוסק, בכל מקום, בכל פינה.
זה הופך את זה ליותר קל או יותר קשה?
בדיעבד, שאני מסתכל אחורה, להרבה יותר קשה.
אתה הרי גם הפכת את זה לעסק משפחתי, הרי הבנות שלך עבדו במועדון, כל המשפחה הייתה בעמותה.
אתה יודע, זה סיפור מצוץ מהאצבע. בסך הכל בת אחת עבדה במועדון.
איזו?
מאיה.
אבל קרן הייתה היועצת המשפטית.
אף פעם בחיים לא. קרן לא קיבלה בחיים של השקל בבני יהודה.
לא דיברתי על הכסף, אני מדבר על מעורבות במועדון.
ממש לא הייתה מעורבת בשום דבר.
אוקיי, אז בת אחת עבדה, שאר המשפחה, חלק מן חברי העמותה.
אף אחד, אחות אחת הייתה חברת עמותה.
אוקיי.
זה עמותה שלי, מה?
עדיין עסק משפחתי.
זה לא עסק משפחתי, עסק משפחתי זה שכולם עובדים, כמו למשל, מכבי פתח תקווה, כל הלוזונים שם.
בסדר, אבל בארוחת שבת, במשפחת דמאיו, דיברו על בני יהודה.
בין היתר.
אוקיי, אז זה הופך את זה ליותר מורכב?
אין ספק, תשמע, אתה מביא את הכדורגל הביתה. זה חלק מהחיים שלנו. כולם מעורבים, כל הזמן מדברים. כל הזמן אם יש בעיות, אז כולם מודעים לבעיות. יש שמחה, אז כולם שמחים. אין ספק. זה חלק מהאהבה המשפחתי.
טוב. התקופה שלך בבני יהודה הייתה תקופת זוהר. אי אפשר, למרות ירידת הליגה, פעם אחת עדיין ההישגים באירופה, והגעתם לאירופה דרך הליגה ולא דרך הגביע, שמבחינתי זה משמעותי יותר. תקופה נהדרת. איך אתה רואה את התקופה הזאת יחסית לתקופה הנוכחית, המצליחה של אברמוב?
תשמע, זה משהו אחר. תראה, אנחנו היינו באמת 9 פעמים בפלייאוף העליון במשך 13 שנים שאני הייתי הבעלים שם. 9 פעמים בפלייאוף העליון. הגענו 5 פעמים לאירופה, מתוכם 4 פעמים רצוף. נכון. היינו באירופה. והגענו גם באירופה לפלייאוף העליון, למשחק הפלייאוף נגד איינדובן. אז באמת, זה הישגים ש... ופעמיים לגמר גביע.
זה ההבדל. זה ההבדל.
ההבדל הוא ככה.
ההבדל הוא שאצל אברמוב... שמשה ביטון מחמיץ
ואבריאן כובש. ואז אתה מפסיד את הגביע. דקה 86 משה ביטון מחמיץ, יבריאן דקה 87 כובש, ואין גביע. זה ההבדל.
אתה היית במשחקים, בגמרים של בני יהודה לקחו?
לא, אני לא הייתי בשום משחק של בני יהודה מאז שעזבתי.
למה?
כי החלטתי להתנתק, לתת לאנשים לעשות את, יודע, את העבודה שלהם. למה שאני אהיה צל שלהם ביציאה וזה, שיצלמו אותי ברגעים לא טובים, ברגעים כן טובים.
איפה ראית את הגמר? אחד מהגמרים. ראית בבית?
בוודאי.
ואיך הרגשת?
מה זה הרגשתי?
קפצת?
איזו שאלה. תקשיב, אף אחד לא יכול לקחת לי את האהבה של בני יהודה.
בכית?
אף אחד. איך?
בכית?
אני לא בוכה. אבל מאוד התרגשתי.
תן לי ציון למיסטר אברמוב, המחליף שלך בבני יהודה.
לא, אני לא נותן ציונים.
לא, לא, רק טוב, תן לי ציון טוב.
תקשיב, אני לא נותן ציונים לאף אחד.
במה הוא שונה ממך? הרי אתה יודע מה קורה בבני יהודה גם היום.
אני אגיד חפר, אני התנתקתי שאני באמת, באמת, ביום יום... לא יודע כלום על מי יודע.
עזוב אותי, לא, אני לא משווה אותו לך. תן, תשווה לי בבקשה את אברמוב לחזי מגן. חזי מגן, למי שלא מכיר.
שני עולמות אחרים, זה שני אנשים אחרים לגמרי.
סגנון ניהול שונה?
הסגנון ניהול שלהם, אני חושב, שונה.
קודם כל, היום יש יותר כסף בני יהודה משהיה בתקופה שלך?
גם הייתי נשאר, היה אותו כסף. הכסף נכנס מזכויות שידור שגדלו בצורה משמעותית.
אז הבעלים לא מזרים כסף. ממה ש... שוב, להערכתך.
להערכתי.
כן. היו כל מיני מודלים של ניהול בבני יהודה. למשל, היה את ה... כשאתה רכשת את הקבוצה, זה היה בזמנו ביחד עם...
לא, או... אני רכשתי לבד וצירפתי את יובל גפני.
ורוני פניג'ל.
ורוני פניג'ל, נכון.
שאתה הפגשת ביניהם יום לפני שהם הפכו להיות שותפים, הם לא ידעו אחד מי השני.
אמת.
איך זה קורה?
צירוף מקרים,
לא,
אתה יודע.
לא, לא צירוף מקרים.
כן, באמת צירוף מקרים.
איך? מי זה? מאיר פניג'ל, הבעלים המיתולוגי של ביתר ירושלים, לא היה לו שמץ של מושג בזמנו, שאח שלו הקטן הפך להיות בעלים של קבוצת כדורגל.
נכון.
אני חושב שעד היום אח שלו, רוני פניג'ל, לא הבין איך הוא הפך להיות בעלים לרגע של קבוצת כדורגל. אמת? איך משה דמאי עושה את זה?
תשמע, היינו צריכים לארגן כספים וערבויות על מנת שנוכל להביא לבית המשפט. כי קניתי את הקבוצה מפירוק. ודיברנו עם יובל, ואחרי זה חיפשנו עוד בן אדם יחד איתנו, והייתי בקשרים עם משפחת פניג'ל בתקופה ההיא, ורוני הכיר אותי, ורוני פנה אליי, ורצה להצטרף, וככה נוצר החיבור.
אתה זוכר את המסיבת עיתונאים? היי? על כיסאות הפלסטיק?
ממש לא.
אני רוצה להראות לך, כן.
בבקשה.
אני ברוך השם בן אדם שעבד קשה, עבד בשתי עבודות, גם בעבודה הפרטית שלי, כמנהל מחירות בחברת חלקי חילוף, וגם בבני יהודה. אני ברוך השם הרווחתי כסף בחיים שלי. אנחנו לא הולכים להשקיע מכיסנו מיליונים, אנחנו הולכים להשקיע כספים שמדובר במאות אלפי שקלים, שזה עדיין אני יכול לקחת על עצמי התחייבויות כאלה, ויש לי הפתעות שלך. אם יודעים לנהל קבוצת כדורגל, גם לא צריך להביא כסף מהבית.
קודם כל, היה קצת יותר שיער.
מתגעגע לימים.
ראיתי חלקים די נרחבים במסיבת עיתונאים הזאת, ואתה מתרגש ממש. אתה מתרגש.
תשמע, אתה מגיע למועדון בתור ילד, אתה משחק בילדים, אתה עובר לנערים, נוער, אתה נהיה מנהל קבוצה, אתה נהיה מנהל מחלקת הנוער, אתה נהיה מנכ"ל המועדון, ופתאום אתה בעלים של המועדון. אתה יכול לא להתרגש שזה אהבת חייך גם? זה היה רגע מאוד מרגש, אין ספק.
אוקיי, אז בקטע שראינו אתה מדבר קודם כל על העבר שלך, העבר התעסוקתי שלך לצורך העניין, ואתה גם מדבר על כמה כסף צריך בשביל קבוצת כדורגל. אתם רכשתם את הקבוצה אז בשני מיליון וחצי.
2.5 מיליון שקל.
עכשיו בוא תסביר לי בבקשה. כמה כסף צריך בשביל לקנות קבוצת כדורגל? לא לקנות, בשביל להפעיל קבוצת כדורגל.
תשמע, זה תלוי מה המטרות שלך, וזה תלוי מה...
בני יהודה.
מועדון בסדר גודל שבני יהודה צריך.
רגע, זה מועדון סדר גודל בינוני?
כן, בינוני פלוס.
אוקיי.
בני יהודה מועדון קתולי עם תקציב קטן. אבל בני יהודה מועדון גדול.
דיברתי תקציבית, אני מדבר תקציבית.
תקציבית, כן. תשמע, אז עוד פעם, תלוי איזה מטרות אתה מסמן לעצמך.
בני יהודה.
מה יש לך במחלקת הנוער, איזה שחקנים יש לך, זה משתנה.
איזה תקציב אתה צריך בשביל להפעיל את בני יהודה?
אני?
כן.
18, 17, 19.
אתה יכול לחלק לי את הכסף הזה מאיפה הוא מגיע? ללמד אותנו? יש לך 18 מיליון שקלים. כמה כסף טלוויזיה?
יש לך בערך מטלוויזיה בסביבות, עם החלוקת רייטינג והכל בסוף השנה בסביבות 7.5, בליגת העל 7.5.
נשאר לנו 10.5.
כמה... יש לך מהטוטו לפחות עוד איזה 2 מיליון, 2.5 מיליון שקל.
עוד 8.5.
יש לך ספונסרים, יש לך מכירת כרטיסים.
כמה זה מכירת כרטיסים וספונסרים?
מכירת כרטיסים בבני יהודה כל שנה נעה בין 3 ל-3.5 מיליון שקל. בין 2.5 ל-3.5 מיליון שקל.
אבל מזה אתה צריך לקזז את העלויות, לא?
איך?
אתה צריך לקזז עלויות, לא?
שאלת הכנסות.
הכנסות, אוקיי.
אתה צריך להגיע ל-18.
אוקיי, אז הגענו עכשיו, היינו חסר לנו 8.5 או 8, עכשיו חסר לנו עוד 5 מיליון שקלים.
עוד פעם, תזכיר לי.
אמרנו טלוויזיה.
נכון.
אמרנו טוטו.
נכון.
אמרנו כרטיסים וספונסרים.
נכון.
איפה עוד כסף?
השכרת מגרש. את המגרש בשכונה.
כן.
עיריית תל אביב.
כמה עיריית תל אביב נותנת?
500-600 אלף שקל.
לא הגענו עדיין.
ברור. מה עוד יש לנו? אני כבר לא זוכר את התקציבים. אני יודע איך היה מורכב.
בראשון זה צריך פחות. אבל בכל זאת, מה עוד מקורות תקציבים?
אין יותר מקורות תקציבים. אלה מקורות התקציב. טלוויזיה, טוטו, ספונסרים, עירייה, מכירת כרטיסים.
תרומות?
תרומות.
מה זה תרומות? יש כאלה מועדון החברים של בני יהודה,
שאתה
הולך אחר ואומר, תשמע, אני רוצה להחתים מישהו, שים לי כסף?
מועדון חברים של בני יהודה, אנשים, בעלי עסקים, כשאתה צריך כמה לראות, אתה פונה אליהם, והם תורמים למועדון.
תרומה, בלי לקבל כלום. מי זה האנשים האלה?
אנשים טובים, באמצע הדרך.
שמי יודע למצוא אותם?
מי שמנהל את המועדון.
אוקיי, דיברת על, על כמה זה עלה, ואתה אומר בקטע, אנחנו נצטרך להביא כמה מאות אלפי שקלים. אפשר להיות בעלים בקבוצת כדורגל בלי להביא כסף מהבית?
אפשר.
תלמד. אני חושב שיאנקה לשחר ישמח לדעת איך.
עוד פעם, תראה, אתה הולך למקומות אחרים.
בני יהודה.
מועדונים בסדר גודל, רעננה, בני יהודה, אפשר לעשות את זה.
אז במה מתבטאת פה הבעלות? כלומר, נגיד ערבויות, אז אתה שם...
בדיוק. אתה צריך להבטיח את כל הדברים האלה שאתה מתחייב עליהם בתחילת העונה בתקציב. אתה מתחייב על דברים.
איזה סדר גודל של ערבות אתה צריך לשים?
אתה יכול לפעמים להגיע גם למיליון וחצי, שתיים.
ואלה דברים שאתה צריך לשים ערבות
אישית? אני, כשירדנו ליגה, אני עמדתי תקציב בליגה שנייה של 11.5 מיליון שקל. בליגה שנייה. שסך כל ההכנסות הן בערך 2.5-3 מיליון. אבל למזלי הטוב נשארו איתי הספונסרים וכולם. אני הייתי צריך לתת ערביות של 2.5 מיליון שקל. לבחרה.
ולא הורדת?
בטח שראיתי.
הרי אתה לא, שוב, סלח לי שאני מחטט, אתה
איתך.
לא, אתה
נכון?
לא טייקון.
אמת.
סיפרת, היית שכיר, אתה...
אמת.
מאיפה מגיעים לסכומים האלו?
אז אמרתי, זה לא שלא פחדתי, בוודאי שפחדתי. אבל ידעתי שאם אני עולה, לקחתי על עצמי התחייבויות, אבל לדעתי שאם אני עולה ליגה, אז אני חוזר בחזרה לתקציבים הגדולים, ואז פרסתי את החובות האלה שלקחתי על עצמי לשלוש שנים.
אבל אתה לא נורמלי.
איך?
אתה לא נורמלי. כאילו, כשאתה מתחייב על דבר כזה, על סמך איזושהי הנחה שאתם תסתדרו ולא יודע מה, אתה משכן את הבית.
תשמע, הייתה לנו קבוצת דרים טים לליגה לאומית, ועוד הבאנו את פדרו גלוון בכלל.
גם עם דרים טים אפשר להתרסק. אם אני לא טועה, שוב, על פי רק מה שקראתי בעיתונות, אני לא מכיר את הפרשה הזאת בכלל, אז הפרשה שעכשיו כרגע מסובך בחבר הכנסת ביטן, החלה בתקופה שהוא נתן צ'קים וערבויות באיזה מועדון זה היה?
בראשון.
ככה אנשים מסתבכים.
אין לי מושג על הפרשה הזאת, באמת שאני לא יודע. אני ניזון ממה שאתה אומר.
אוקיי, אז בתקופה הזאת שאתה בעלים, אתה מצליח להפוך את הקבוצה הזאת לרווחית, או שאתם איבן, או שאתם בגירעון?
רוב השנים היינו גומרים ברווח תפעולי.
אז כבעלים, אם אתה מסיים את העונה, כשאתה ברווחים, אתה גם מושך כסף?
ממש לא.
ממה אתה חי?
ממה אני חי? מזכורת שהייתה לי, במועדון.
אתה מושך בחברה. כן. זו חברה, עמותה, עמותה.
עמותה.
אז אתה לא חבר עמותה, כי אם אתה חבר...
חבר עמותה, לא חבר הנהלה. חבר אספה כללי.
ואז אתה יכול למשוך כסף.
נכון.
אז לאורך כל התקופה הזאת לא היה שלב גם כבעלים שבו אתה לא היית שכיר של המועדון.
שבו לא הייתי מה?
שלא היית שכיר של המועדון.
לא, הייתי שכיר לאורך כל ה-13 שנים.
הבנתי. אתה ממליץ לאנשים שאוהבים כדורגל, שחולה כדורגל וחתולי רחוב, להיכנס להרפתקאות ניהוליות כאלו, ניהוליות שספק בעלות או בעלות, אם אין להם איזה גב כלכלי איתן מאחוריהם?
זה לא, בשום פנים ואופן.
כי אתה, תסכים איתי שאתה לא כזה נורמלי בקטע הזה.
בקטע הזה אתה צודק.
טוב, דיברנו קצת על כסף. אנשים כמוני שאוהבים כדורגל מהקורסה, מסתכלים בתימהון, פעם אחר פעם, על המספרים שמסתובבים בשוק השחקנים בישראל. אנחנו רואים מחירים ומיליון יורו על חצי כרטיס, ומיליון יורו עם כל מיני אלמנטים של כרטיס, ואנחנו אומרים, תשמע, אנחנו מכירים את השחקן הזה, הוא לא מיליון יורו. אתה יכול להגיד ששוק השחקנים היום, או המחירים בשחקנים הוא מנופח, הוא בועה?
אין ספק, אבל זה עניין של היצע וביקוש. תשמע, אם יש מי שמשלם, ומישהו שדורש ומקבל, אז למה לא?
כן, השאלה אם יש מישהו שמנפח את הבועה הזאת עם אינטרס.
תגיד לי, מה, אלה שמשלמים, הם נראה לך... עושים את זה עם אקדח על הרקה שלהם. הם חושבים שיש להם את היכולות הכלכליות לעשות את המהלך הזה ולהביא את השחקן הזה בתמורת סכום כזה או אחר, וזה זכותם.
אבל הרי תסכים איתי שכל המהלך הזה הוא מהלך קצת משונה. הרי ילד מצטרף למועדון, נניח בני יהודה לצורך העניין, חותם על איזשהו טופס ועושה כרטיס שחקן. עכשיו, הכרטיס הזה אחר כך, הכרטיס הזה כשאנחנו מגלגלים אותו על איזשהו מועדון אחר, פתאום שווה מיליון דולר בגלל שהוא חתם בכיתה ח' והוא הצטרף לקבוצת הילדים של בני יהודה?
לא מדויק, זה כבר לא ככה היום. היום עד גיל 15 אתה יכול לעזוב מתי שאתה רוצה, יש לך שני תאריכים, חלונות, שאתה יכול להודיע ואתה יכול לעבור.
לא
מגיל 15 עד 17 אתה גם יכול לעזוב, אבל תמורת חצי שנה הודעה מראש, אוקיי? אז יש דברים אחרי, זה כבר לא זה, והמועדון בכל זאת משקיע, מלמד אותך, מפתח אותך, נותן לך את הבמה ומקדם אותך. עכשיו,
אתה משלם על זה כסף, אבל...
עדיין. זה לא מכסה את זה, שלא תיתו. אנשים חושבים שבאים ומשלמים 3,000, 4,000,
3,500... מחלקת הנאו שבני יהודה לא כיסתה את עצמה?
ממש לא. ממש לא.
אוקיי.
בשום פנים ואופן לא.
עכשיו, אנחנו נחשפים גם למושגים כאלה של חצי כרטיס, נכון? כל מיני בעלויות. עכשיו אני שואל שאלה, כי אני באמת לא יודע. כשאני שומע על שחקן, נגיד, של מכבי פתח תקווה, ומכבי פתח תקווה מומחית גדולה בעניין הזה, שחצי מהכרטיס שייך ללוזון. חצי כרטיס שייך ללוזון או שייך למועדון?
שייך למועדון. בכרטיס שחקן יכולים להחזיק רק שחקן או רק או מועדון.
ובפועל?
אין, בפועל. אין אפשרות אחרת, לא קיים.
כשאנחנו שומעים על ג'קי
לא בן זקן... לא קיים, אנחנו מגישים דוחות לבקרה התקציבית, למס הכנסה. אין מצב, רוב הקבוצות הן עמותות. אין מצב כזה שמישהו יכול לקחת כרטיס לעצמו. לא קיים. אי אפשר לעשות העברה של כסף לבן אדם פרטי. העברת כספים ברכישה של שחקן יכולה להיות בין מועדון למועדון או בין מועדון לשחקן. וכשאתה עושה את זה בין מועדון למועדון, אין מיסים, כי אתה מקבל חשבונית, ובין מועדון לשחקן יש על זה מיסים. זה הכל. אי אפשר לעשות העברה בין אדם פרטי לבין מועדון.
ואין סוכנים שמשארינים...
סוכנים מקבלים חלק... אחוזים.
אחוזים ממה?
אחוזים מהעברת הכספים.
לא, אני לא שואל על העברת הכספים. אז אם סוכן מקבל עמלה... מול כסף, מול משכורת, נכון? מרוויח 100,000 דולר הוא מקבל, הוא גם מקבל חלק מכרטיס השחקן.
לא, הוא לא מקבל כסף מכרטיס השחקן.
אתה לא מכיר סוכנים כאלה?
לא, לא, תקשיב. סוכן מותר לו לקבל מהשכר של השחקן עד 10%.
נכון.
אוקיי? ומותר לו לקבל עד 10% מהכסף שעבר בין המועדונים.
אוקיי, את זה אני יודע. עכשיו אני שואל אותך, האיש הראה הכל, ובלי שמות ובלי להיכנס, אתה רוצה להגיד לי שהחוקים האלה נשמרים בקפטנות? אתה לא נחשפת אף פעם לסוכן שבא אליך ואמר לך דמיו, אני מעביר לך את ההוא, אני עושה לך דיל, מעביר אותו לאיזה קבוצה במזרח אירופה, איזה... הקבוצה שהיא עלהית כרגע, נגיד לודו גורץ עכשיו, שהיא קולטת את כולם, אבל תפנק אותי, תפנק אותי.
בשום שלב.
ואצל במועדונים אחרים.
אין לי מושג, באמת שאין לי מושג מה קורה במועדונים אחרים. אני אומר לך, בתקופה שאני הייתי בבני יהודה, יצאו שחקנים כמו לירו צעירי, אבנימני הוציא אותו, הכל היה מול המועדונים.
על השקל, על האחוז.
על השקל.
והתחושה שלנו, כשלפעמים אנחנו רואים שחקנים, שהם שחקנים לא מבריקים בליגה שלנו, עוברים לכל מיני מועדונים כאלה באירופה, אחרי חודשיים כבר הם לא משחקים יותר, הם לא נמצאים בסגל, ואז חוזרים בכסף יותר גבוה ומשמעותי, והמועדון המקורי והמועדון השני כבר חותכים עליהם פעם אחר פעם. אתה רוצה להגיד לי שאין פה איזושהי ספקולציה?
עוד פעם, לא משהו שאני יודע, לא משהו שאני יכול להגיד לך בוודאות.
לא בוודאות, תאריך.
אין לי מושג, באמת. אני, אתה יודע, זה סתם ספקולציות, וזה סתם, אתה יודע, לבנות כל מיני דברים, תיאוריות, שאולי לא קיימות במציאות, אז למה?
אני אנסה עוד פעם.
בבקשה.
יצליח לי?
תנסה.
מה אנחנו לא יודעים על הכדורגל הישראלי?
מה אנחנו לא יודעים
על הכוחות שמנווטים את הכדורגל הישראלי?
אני חושב שהכל גלוי היום, בעידן של התקשורת. אתם בתקשורת יודעים יותר מאיתנו מה קורה בכדורגל הישראלי. אין מקום שאתם לא מגיעים, אין שחקן שאתם לא בשיתוף פעולה איתו. אתם יודעים יותר טוב מאיתנו מה קורה בכדורגל.
כהכנה לתוכנית היום, חוץ מוידאו ולקרוא, אני דיברתי עם הרבה אנשים. כל אחד אמר לי, תקשיב, משה דמאיו יודע כל דבר שקורה בכדורגל הישראלי ברמת התאחדות, ברמת מנהלת, ברמת מועדונים, גם מועדונים שהוא לא היה מעורב בהם, הוא יודע הכל, הוא לא יספר לך.
תשאל, תשאל אותי שאלות.
אז כל
כך אני שואל. לא שאלת בשום שאלה ספציפית, תשאל אותי שאלה ספציפית. אני אענה לך.
אלון מזרחי.
כן.
אלון מזרחי בזמנו נחקר במשטרה, אם אתה זוכר, אחרי שהוא ראה את אלו כל מיני בעיות, ובמסגרת החקירה עלתה הטענה שמי שגורמים שמעורבים בכל המהלך הזה היו גורמים שבמשטרה כינו אותם גורמים עבריינים. וזה הציף את משהו שאנחנו שומעים לאורך שנים בכדורגל הישראלי, שיש כל מיני חברים כאלה מהצד ומאחורה, שהם הרבה פעמים דוחפים את העגלה. אתה רוצה שאני יותר ספציפי מזה?
כן,
אני מעדיף שלא, אבל.
לא, לא, תהיה ספציפי, זה בסדר גמור.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
לא, למה שאני אגיד לך על מה אתה מדבר? אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.
אז ספר לי.
בדקו את זה, ולא היה שום דבר.
אני לא מדבר על אלון מזרחי, זה לא מעניין.
אבל זה סתם שטויות, תקשיב. אלון היה בהפועל באר שבע. אני פניתי לאלון ורצינו שיבוא, חזי מגן היה איתי ביחד אז בבני יהודה. פנינו לאלון שיבוא, אלון בא, הסכים לבוא, גוטמן ציצל אליו, שכנע אותו להתהפך, לחזור בחזרה לבאר שבע. אנחנו לחצנו עליו עוד פעם, ופתאום נוצר איזה מצב
אבל
ש...
אבל אתה נחקרת במשטרה.
מה זה?
אתה נחקרת במשטרה.
נחקרתי במשטרה.
מה שאלו אותך?
שאלו אותי אם באמת אנחנו נתנו צ'קים לאנשים תמורת אלון. לא היה ולא נברא. אמרתם, תביאו צ'ק אחד. לא היה ולא נברא.
מאיפה הגיע הסיפור הזה?
אני אגיד לך, כי הייתה שמועה שהבעלים הקודם של הפועל באר שבע חייב כסף בשוק האפור, ואנחנו במקום לשלם לו, שילמנו לשוק האפור. לא היה ולא נברא.
טוב, אבל כשאני חושב על זה, אני יודע למה זה מתחבר. לאורך השנים היו שמועות כאלה מתחת לפני הקרקע, שמאחורי משה דמאי עומדים אנשים אחרים. אולי זה הרקע שמאוד
הגיעו אותם. תראה, אני כל הזמן מסתכל אחורה לך.
שלא יתפס לך הצוואר.
אני לא מוצא אותם. סוף אותך, זה הכל היה שטויות. אף אחד לא עמד.
אתה יודע, אומרים חברים מהשכונה.
יכולים להגיד. לא היה ולא נברא. הכל לבד. וגם בתקופת של חזי מגן שהיה איתי ביחד, 6 שנים, 7 שנים היינו ביחד, זה היה אני וחזי מגן לבד.
כי אני זוכר סיפורים, עזוב את בני יהודה.
איזה סיפורים?
סיפורים בכדורגל הישראלי, אני לא מדבר עליך. הכדורגל הישראלי על לקוח, ועל כל מיני מועדונים אחרים שאמרו בקריצה ככה במסדרונות, אמרו, אתם לא יודעים מי באמת מנהל פה את העניינים. אתה לא מכיר שום דבר כזה. הכדורגל זך.
איך?
זך.
לא, תשמע, היו כל מיני פרשיות שנחקרו ונמצאו, שבאמת היה כמו עם השופטים או כל מיני דברים כאלה. אבל אתה יודע, תשמע, אנחנו מדינה שכל הזמן יש דיבורים על האיו ועל הזה ועל... אבל חבר'ה, יש לכם הוכחות? תבואו, תראו, תציגו.
אז זהו, מה זה הוכחות? אי אפשר לברוח בזה שבבני יהודה, לא חלק קטן מהזמן, אם אני צריך להגיד את האמת, הייתה תחושה שיש פעם אלמנטים אלימים. כשאתה היית במחנה אימון בהולנד, שרפו לך את האוטו.
לא קשור, אבל זה לא היה קשור למחנה, למישהו כזה או אחר.
הייתה את המריבה של שירזי, מה זה, היו דברים לא נעימים נקשרו בשם המועדון.
תקשיב, עשו עכשיו לאסף בן דוב, באו הביתה אוהדים, אז מה, תגיד שזה ארגונים עברייניים שבאו, מה?
אני באמת לא יודע, אני שואל, אני באמת לא יודע.
תקשיב, שרפו את האוטו, זה נכון, לך תדע למה, באה המשטרה, חקרה, אף אחד לא מצא למה וזה.
זו הייתה הצתה כאילו?
איך?
זו הייתה הצתה?
כן. הציתו את האוטו.
שנה אחת עבדת לצידו של אלי תביבי בביתר ירושלים.
אמת.
ספר לי איך זה קרה, איך זה התגלגל.
פנה אלי תביבי וביקש ממני לבוא.
הייתם חברים לפני?
כן. אוקיי. אנחנו חברים הרבה זמן, גם עכשיו.
והגדרת התפקיד שלך שם הייתה?
מנכ״ל.
כי בהתחלה דובר, אם אני לא טועה, קראתי באיזשהו מקום על איזשהו מנהל שיווק, ולאחר מכן זה הפך להיות מנכ״ל.
ממש לא. מההתחלה דובר על מנכ״ל. אז,
אבל אנחנו יודעים שאלי תביב הוא סופר ריכוזי, כלומר, כן. מה היו תחומי האחריות שלך?
קודם כל, מחלקת הנוער, הוא נתן לי לבוא ולעשות את כל מה שאני יודע. גם בבוגרים, הכל, הכל. באמת. למעט, יש לו דברים שהוא...
שחקנים.
לוקח אותו לעצמו, וזה גם בשחקנים הייתי מעורב, בהבאה של קונט, בהבאה של אריק סאבו, ובהבאה של איסטר. הייתי מעורב בהבאה של השחקנים האלה. אבל אלי, מכורח העניין, יותר ריכוזי, יותר אוהב שהדברים יעברו דרכו. וזהו.
קשה לעבוד עם אלי תביב?
כן, לא קל.
למה?
לא קל, כי הוא ריכוזי.
רבתם?
אף פעם. נפרדנו חברים, ואנחנו חברים
לא,
גם היום.
לא, אפשר להריב במהלך התקופה.
ממש לא.
בסוף להישאר חברים.
ממש לא.
אז למה זה כל כך קשה?
למה זה קשה?
כי אנחנו בתחושה, אנחנו הרי לא יודעים, בתחושה שאלי יוחנה, בתקופה שלו עם אלי תביב, ואלי יוחנה ותביב חברים, או היו חברים, או עדיין חברים, אין לי מושג, שלא היה לו כיף שם. היה לו קשה שם.
תשמע, להגיד לך שלי גם היה קל, לא היה לי קל, אבל בסדר, לקחתי על עצמי תפקיד,
סיימתי אותו. תן לי דוגמה אחת, אמרת, שאל אותי שאלה, שואל אותך שאלה. תן לי דוגמה לאירוע אחד בביתר ירושלים שאמרת, פשש, בוא נעו קשה.
תשמע, היו הרבה, אבל אני, אתה יודע, לא משהו ספציפי נזכר, אבל היו הרבה מחלוקות.
באיזה עניינים?
בכל מיני דברים של... של הקבוצה הבוגרת וזה, אבל לבוא ולהגיד לך משהו ספציפי מיוחד.
למה לא המשכת?
למה לא המשכתי? גם הוא לא רצה וגם אני לא רציתי להמשיך.
שתף. למה?
אני אומר.
אתה לא רצית כי היה קשה.
קשה, וגם הוא רצה להביא את אלי אוחנה, שיהיה, איך אומרים, לשנות. זה זכותו?
בלי כעסים, זה הבאת את זה.
ברוח הכי טובה.
אוקיי. למה זה לא עובד, הכדורגל שלנו? ראית איזה מעבר ככה?
תשמע, לא מזמן היה אליפות אירופה בכדורסל.
תודה.
תודה, וראיתי את הבחורים שנתיים ברציפות, שלוש פעמים מגיעים לגמר, שנתיים ברציפות לוקחים. מה הם שונים? מה אנחנו מפספסים בכדורגל? שהם כן זה.
למזלי, שני דברים. א', אני מגיע מהכדורסל, וב', אני זה שלא יודע ושואל אותך. אתה יודע, מה הסיבה?
תשמע, אני חושב שאנחנו כנראה מפספסים באיזשהו מקום בצד המנטלי עם השחקן הישראלי.
מי אחראי לזה?
כולם. אי אפשר לזה. תשמע, זה הנהלות, מאמנים, כל מי שנוגע, נבחרות. כנראה שפה אנחנו מפספסים, במנטליות של השחקן הישראלי, איך אנחנו בונים אותו? כנראה, כי אני מסתכל על כדורסל, תגיד לי, מה הם שונים מאיתנו? שהם הגיעו לרמות והם התמודדו ברמות הגבוהות ביותר. זה לא נבחרות של, אתה יודע...
אלופי אירופה.
תראה נגד איזה נבחרות הם שיחקו.
לא נתת לי תשובה.
אז אני אומר, כנראה שאנחנו טועים, באיך שאנחנו בונים את השחקן הישראלי בפן המנטלי, אני בטוח שהם עבדו בצד המנטלי חזק מאוד.
אבל אתה בכדורגל כל כך הרבה שנים, מה... קודם כל זה פתיר? אפשר כן, לפתור את זה?
כן.
איך פותרים?
צריך ללמוד. מי? לראות איך עושים את זה. גם מהכדורסל זה לא בושה. איך הם עשו, איך הם בנו את הנבחרת הזאת? כי שמעתי רעיונו שהם לא לקחו דווקא את השחקנים הכי מוכשרים לשחק בנבחרת. הם העדיפו לפעמים לקחת שחקן פחות טוב על מנת לקבל את הסך הכל הכללי.
כן, אבל דמיו, היה מנהל מקצועי גרמני.
כן.
בהתאחדות לכדורגל שהיה אחראי על הטיפוח של הדור הבא, והיום יש רוטשטיינר. עושה רושם שמהבחינה הזאת, ההתאחדות לכדורגל כן מנסה לחשוב איך פותרים, אבל לא עושה רושם שזה מתקדם. יכול להיות שזה כבר לא ישתפר יותר.
תראה, א', אתה רוצה לשפוט את זה בתקופה קצרה.
אני שואל, אני לא שופט, אני אומר...
אז אני אומר, בוא, אתה יודע, נהיה חכמים אחרי, בוא נגיד, מינימום 5 שנים.
אוקיי.
שהלכו על המהלך הזה. אם זה יהיה מהלך שמצדיק את עצמו או לא מצדיק את עצמו. אבל אסור לנו להתייאש, אנחנו צריכים להמשיך ולנסות עד שבסוף נמצא את התשובה. גם בכדורסל, גם בכדורסל לא הגיעו לזה...
חד משמעית.
זה לקח המון זמן.
אבל אני אגיד לך מה קרה בכדורסל.
אוקיי.
בין היתר.
בוא נלמד.
הגיע פיני גרשון.
יכול להיות.
ובכדורגל אני שומע, אין לי מושג אם זה מוצדק או לא, אני באמת לא מבין, אני כבר שומע לשלוח את שני האוסטרים הביתה. מה הדעה שלך?
אני חושב שצריך סבלנות, צריך לחכות, צריך לתת להם להמשיך לעבוד ולבחון אותם. אי אפשר, אתה יודע, כל פעם, אם נבחן את זה בקדנציה אחת של אליפות כזאת או אחרת, או מונדיאל, או יורו, או נבחן את זה במחלקות ה...
רוטשטיינר צריך להישאר?
לפי דעתי, אם לקחו אותו ויש לו חוזה, קודם כל שמעתי שהעריכו שהחוזה שלו
הוארך באופן אוטומטי. אני שואל מה דעתך.
תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, אני חושב שצריך לתת לו להשלים את התקופה שלו ואז לבחון את זה.
אוקיי. התאחדות לכדורגל?
מה?
מכיר.
מכיר.
מכיר את האנשים שם שמושכים. עבודה שם מספיק מקצועית? ברמת ההתאחדות לכדורגל?
שמע, יש באגפים, בהתאחדות, יש בעלי תפקידים מאוד מאוד מוכשרים, אנשי מקצוע, שיודעים את העבודה.
כן, אבל מי שמחליט זה שטרן חלובה.
למה שטרן חלובה? מאיפה הבאת את זה?
זה לא נכון.
עופר רני היה בובה של מישהו,
לא, או שינו בובה, היה בובה של מישהו. אבל מה הוא מבין בכדורגל? אז הוא הלך, שאל את שטרן חלובה.
למה אתה חושב שהוא שאל את שטרן חלובה? אין עוד אנשים אחרים בהתאחדות לכדורגל שצריך לדבר איתם?
סתם כי הוא חבר שלך, אני אומר. סתם כי הוא חבר שלך.
זה של להרגיז אותי, או מה? אוקיי, בסדר. תשמע, עוד פעם, ברור שיש הנהלה, יש מזכירות שמתווה את הדרך, קובעת את המדיניות, וזה משליך כלפי מטה.
אבל אין יושב ראש.
כרגע.
מה זה כרגע? כמה חודשים אין יושב ראש?
תשמע, היה צ'ינו תקופה אחרי שעופר רני הלך.
הלך.
ומאה ששינו הלך, מתי שינו? אז במאי. אנחנו היום בחמישה חודשים.
אין שם. אין שם. אגב, למה לא אתה?
אני לא רוצה להיות.
למה?
כי אני לא רוצה להיות.
הכדורגל אולי הוא צריך חתול רחוב שיבוא ויראה מעבר, מבעד לבולשיט, וידע איך הדברים עובדים באמת. אחד שגם מבין ניהול, אחד שגם מבין כדורגל. אני לא אומר את זה כדי להחמיא לך.
לא, זה בסדר, זה זכוכה.
אני אומר את זה כי אלה הנתונים שאני מכיר.
אני לא חושב,
אתה לא, אני, למה אני, אתה לא יכול להציג
מהומדות? אני לא חושב שאני בשל, ואני כרגע במקום כזה, שאני אפילו מועמד או רוצה להיות מועמד לתפקיד הזה. לא.
אז תן לי להבין משהו. דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
אוקיי.
אולי התפקיד הזה רעיל, בגלל זה שינו ברח.
אני לא חושב, אני חושב ששינו היום דווקא מצטער על המהלך.
אז שיחזור.
אני חושב שהיום בדיעבד הוא מצטער.
חוזרים לבני יהודה. מותים? למה עזבת?
למה עזבתי? כי אני כל הזמן אמרתי, אם יבוא בן אדם, הקהל כל הזמן אמר שזה בינוניות. אנחנו שואפים לבינוניות, להיות בפלייאוף עליון, להגיע לאירופה זה בינוניות. רוצים להתמודד על תארים. גביע,
אז
אליפות.
אז גם אתה נעלבת.
איך?
אתה גם נעלבת.
לא, אני לא נעלבתי, אני סחפתי כל עוד יכולתי. אבל תמיד אמרתי, בכל רעיון שהיה, אמרתי, אם יבוא בן אדם, איש עסקים, עם יכולות כלכליות, שיהיה מוכן לקנות את בני עוד, אז יהיה המסע ומתן הכי קצר בעולם.
והיה.
והיה, המסע ומתן הכי קצר בעולם.
זוכר את...
חמש דקות.
זוכר את, את הפרידה?
שלי?
כן.
כן.
מרים.
שעה.
אני עוזב באהבה, וכמילות המשורר. אני כתום בנשמה. יאללה בני יהודה, בהצלחה.
מרגש.
קודם כל אמרת לי שאתה לא בוכה.
כן. אז תשמע, זה היה ב-2006.
נכון.
אני ב-2006 הייתי 49 שנה בבני יהודה. וזה מה שאתה מראה עכשיו, העזיבה אחרי 49 שנה. תחשוב על זה. זה 49 שנה, יום-יום בבני יהודה.
לא התאוששת מזה עדיין.
לא, התאוששתי.
אני רואה אותך, הסתכלתי עליך כשהסתכלת
לא,
על הקטע.
כי זה אהבה, ואמרת לך, מי יכול לקחת לי את האהבה לבני יהודה? אף אחד.
אתה לפעמים מצטער אבל שנכנעת?
לא.
לא נכנעת במובן שרמת הידיים, נכנעת, אמרת, יאללה, תעזבו אותי כבר, אני לא, אין לי כוח לזה יותר.
לא, תשמע, א', באמת חשבתי שיבואו אנשים מבחוץ עם הרבה יותר כסף ואולי ישדרגו את בני יהודה ויקחו אותם קדימה.
רגע.
זה אחד.
זה קרה?
אם אתה שואל אותי, תשמע,
לקחו
שתי גבים, אתה יכול להתווכח.
אבל אמרת לי, זה רק דקה 88, דקה 87.
לא, זה לא קשור.
שדרגו אותה תקציבית?
לא.
לא, אז מה שקיווית שיקרה לא קרה.
מבחינה הזאת, כן.
אוקיי, תמשיך בבקשה.
זה אחד, שחשבתי שבאמת יבואו אנשים ואתה יודע, ויקחו בני יהודה גם למקומות אחרים שאני לא יכולתי לקחת אותם.
אוקיי.
זה אחד. ושתיים, תשמע, זה היה עבודה קשה. זה כל יום כדורגל מהבוקר עד הלילה 25 שעות ביממה, לא 24 שעות ביממה. וזה גם התחיל להשפיע בחיים האישיים, הפרטיים.
איך?
במשפחה, תשמע, אתה מביא את הצרות הביתה. תשמע, וזה היה קשה.
היו גם את התקריות עם הבת שלך, והתקיפו אותה.
לא מרגש. זה שום דבר.
עם מאיה, אם אני לא טועה.
כן, זה לא... זהו, ופשוט מאוד החלטתי, קיבלתי החלטה. אמרתי, אני רציתי לעזוב עוד לפני, אבל בדיוק באותה שנה ירדנו ליגה. אמרתי, אני לא אעזוב שאנחנו יורדים ליגה. אנחנו נחזור לליגת העל, ואז אני אראה אם אפשר לעשות מהלך ולהעביר את הקבוצה.
כמה זמן ערך המסע ומתן עם אברמוב?
3 דקות.
וברוטו?
3 דקות.
מה התחייבת כלפיו?
איך?
אתה התחייבת כלפיו שאתה לא תמשיך להיות בעלים?
כן.
למה?
כי זה חלק מההסכם.
אבל למה אכפת לו אם אתה תהיה בעלים בקבוצה אחרת?
זה חלק מההסכם. תשמע, אולי הוא... שאני לא אקח קבוצה בתל אביב, מליגה קטנה, והתחרה בו, או משהו כזה.
לכמה זמן המחויבות הזאת?
אם אני לא טועה, 5 שנים, או...
אז נגמר.
יגמר עוד מעט.
אז אתה יכול להיות בעלים.
לא, עכשיו, עוד 2 שנים.
וכשזה יקרה, אתה תהיה בעלים?
לא.
למה?
די, מספיק.
חוזרים אבל לנסיבות של העזיבה. הרי אתה דיברת על זה שהאוהדים היו מתוסכלים. אנחנו זוכרים גם את הקולות ואת המראות ואת הדברים שאנחנו שמענו וראינו. ההשתוללות לפעמים של הקהל נגדך, השלטים עם דמיו, וזה, כמה זה העליב אותך?
תשמע, לא העליב אותי.
לא מאמין לך.
לא העליב אותי. אבל אתה יודע, זה דבר שחוזר על עצמו.
עוד שבוע, ובאימון, ואתה שומע את זה בשכונה. אנחנו רואים פה תוך כדי חלק מהקטעים. אתה מכיר את האנשים האלה.
כן.
אתה גר שם, אתה גדלת שם, אתה מכיר את המשפחות שלהם. הם באים בפרצוף שלך וצריך הבטחה כדי שתחצוץ ביניכם. הנה, אנחנו עכשיו רואים בקטע.
אף פעם. בוא תראה לי. הבטחה אף פעם. לא פחדתי אף פעם.
כמו שאמרו בזה או זה, בשידור החוזר.
בשידור החוזר.
אבל... איך מעכלים את זה?
זה לא קל. מישהו אמר שזה קל? זה לא פשוט. איך?
התאמתת איתם?
לא התאמתי איתם.
ניסית להסביר להם?
להסביר תמיד. אפילו אם היה בא ילד בגיל 5 והיה רוצה לשאול אותי שאלות על בני יהודה, למה, כמה ואיך, תמיד הייתי עונה.
מי הסית אותם נגדך?
אין לי מושג.
לא מאמין שכמה התארגנות כזאת ספונטנית בלי שיש איזה מישהו מתסיס.
לא, תשמע, יש קבוצות כוח בכל אוהדים. אז... קבוצת כוח מסוימת, כנראה הלהיטה את השאר האנשים.
עכשיו, זה לא רק הלהיטה, אלא מי שלא זוכר, האוהדים ייצרו עבירות משמעת בכוונה.
הייתה תקופה כזאת.
כדי שבני, כולל נעמות גזעניות כלפי שחקנים שחורים, כדי שיכנסו את בני יהודה.
הייתה תקופה כזאת, כן.
זאת אומרת, האוהדים רוצים לפגוע בקבוצה.
תראה. זה היה תקדים בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל של פרופסור מיגאל דויץ', שאני באתי באחד הפעמים, והוא אמר, אלה לא אוהדים, כי הם לא עושים את זה בגזענות לשם גזענות, או אלימות לשם אלימות, אלא בשביל לפגוע במועדון.
ולכן הוא לא כנס אתכם.
ולכן הוא לא כנס אותנו, והוא קבע שאלה לא אוהדים.
וזה בכלל מתחבר לכל סוגיית אחריות שילוחית, וכמה אתה בכלל אמור להיות אחראי.
נכון.
אנחנו נשים את זה רגע בצד, אבל אין שלב שאתה מגיע, דיברנו על ארוחת השבת, אתה בא עם המשפחה שלך ואתה אומר, סלח לי, קיבינימט, שום דבר לא שווה את זה, אני מוכר בגלל זה, אני לא מוכן שיסתובבו ליד הבית.
תקשיב, זה לא רק בגלל זה, זה היה חלק, אבל הייתי כבר עייף. התעייפתי מלהיות בעלים. תשמע, אתה לא יודע מה זה להיות בעלים, כשאין מאחוריך גף כלכלי, שאתה יודע שאם חס וחלילה קיבלת סטירה של מיליון, מיליון וחצי שקל, רשת ביטחון. זה ללכת לישון כל יום בלילה ולחשוב מאיפה אתה מביא את הכסף, מאיפה אתה מגייס את הכספים, להוציא את המשכורות במחלקת הנוער, להוציא את המשכורות במחלקת הבוגרים,
בבית ספר לכדורגל.
תקשיב, זה מעייף נפשית. אתה מתעייף, אתה הולך לישון בלילה, אתה לא ישן.
אז בסוף...
השחיקה.
רק עכשיו נופל לי הסימון, שכשאנחנו רואים אותך דומע במסיבת עיתונאים ההיא שבה אתה מודיע שאתה עוזב את בני יהודה...
זה גם מהקלה.
זה הקלה.
אין ספק.
זה צער, אבל גם זו הנחת רווחה.
אין ספק.
אתה אומר, נפטרתי מהעול הזה.
איזה שאלה, תשמע. בסופו של דבר זה גם היה עול, זה היה קשה. זה היה קשה. זה היה קשה, תשמע, ללכת ולנסות לבנות את התקציב על ידי לעשות עסקה של מכירת שחקן, בשביל שיהיה לך שקט לשנתיים, שלוש מבחינה תקציבית. אתה חושב שזה דברים קלים?
אני ממש לא חושב שאלה דברים קלים, ופתאום באמת נפל לי הסימון לגבי העניין הזה. בכל התקופה שלך בבני יהודה, מי המאמן שהכי נהנית לעבוד איתו?
וואו, אני באמת נהניתי ממש מכל המאמנים. אם זה דרור קשטה, נלי אוחנה, ניצן שירזי, זיכרונו לברכה. תשמע, היה לי מערכת יחסים טובה עם כל המאמנים.
וגם שמרת עליהם.
איך?
ושמרת עליהם.
תמיד.
ידוע כאחד שכדי שאתה תפטר מאמן, יצטרך לקרות משהו מיוחד.
תמיד.
אבל בכל זאת זה שונה מאוד לעבוד עם קשטן מאשר עם ניצן שירזי, זיכרונו לברכה.
כן.
כמה צריך להשקיע בצד המנטלי כדי גם לדאוג שהמאמן לא יתחרפן?
תשמע, דרור קשטן לא יכול להתחרפן. דרור קשטן בא עם עבר ועם מסה וידע וזה, תשמע, זה דרור קשטן.
ואחרים?
ניצן היה אולי צריך כיוונים בשלב מסוים וזה וזה, ואנחנו היינו שם...
שיחות של שתיים בלילה כאלה? שיחות של שתיים בלילה?
שיחות של שתיים בלילה, שלוש בלילה.
של דיכאון, של ייאוש?
קצת מוגזם, אבל שיחות, כן, תשמע, אני זוכר שיחה אחת עם זיכרונו לברכה, ניצן שירזי, לפני משחק נגד מכבי חיפה. הוא גם היה במערכת יחסים מאוד טובה עם יניב קטן, ואז יניב קטן היה בפורמה. צלצל, אומר, אני לא יכול להירדם. אני אומר לו, למה, מה קרה? אומר, קטנים רצים לי בחלום, אני לא... מלא קטנים, אני לא יכול להירדם. תשמע, היו המון דברים, אתה יודע, שיחות נפש, תשמע, כן?
כי אנשים לא יודעים, אבל כולם אומרים, אתה גם אמרת, שחקנים ברמה המנטלית, כדי שהשחקנים, נדבר על השחקנים, קודם כל צריך גם לתף את המאמן שלך ברמה המנטלית. המאמן הוא הבן אדם שבאמת חשוף. שחקנים רצים על המגרש, המאמן זה שאוכל את החצץ, נקרא לזה
ברור.
ככה.
ברור שהמאמן אוכל את החצץ, אבל אתה יודע, תלך לאורך כל הקריירה, תראה בכמה שנים ימנו אצלי מאמנים, והיו מאמנים שהלכו וחזרו גם כן, כמו דרור קשטן, כמו יוסי אבוקסיס, אלי אוחנה אימן שלוש שנים, ניצן שירזי ארבע וחצי שנים, גם אלי כהן שאימן תקופה קצרה, הוא לא רצה להמשיך.
טוב, רק שם אחד לא הזכרת.
אבוקסיס, כן. אמרתי, למה?
איך הייתה מערכת היחסים שלך איתו?
שמע. זה לא סוד שבפן האישי, אני והוא לא הסתדרנו, וזה יכול להיות שזה גם באשמתי, לא רק באשמתו.
ממתי?
אה?
באיזה שלב כבר הפסקתי להסתדר?
אני חושב שמההתחלה.
זה מגיע על בסיס אישי, או שיש פה בעיות מקצועיות גם?
לא, אני לא חושב שזה...
היום יותר, יוסי אבוקסיס נחשב בעיני רבים למאמן הטוב בליגה.
אני גם אז אמרתי.
אוקיי.
אני גם אמרתי לו. לא פעם ולא פעמיים, ויש עדים שיכולים להעיד לך.
שמה?
שאני מצידי, הוא יכול לאמן בבני יהודה גם חמש שנים.
אבל...
כי מאמן הוא מאמן מצוין. אי אפשר... יוסי מאמן מצוין ברמות הגבוהות. אני עבדתי איתו, אני ראיתי את העבודה שלו.
אתה מינית אותו, לא פעם אחת.
אני גם זה שנתתי לו את הצ'אנס. אל תשכחו, אני הראשון שנתתי לו לאמן קבוצה בליגת העל. אני בדקתי, ידעתי מה אני לוקח, שאני לוקח מאמן מצוין.
טוב, אבל באחד מהקדנציות לפחות, לפי השמועה, גם זה היה יותר קל ברמה הכלכלית, כי הוא קיבל כסף מההתאחדות גם.
שטויות.
כעוזר מאמן.
שטויות. בסך הכל השאירו לו את האוטו. לתקופה מסוימת, זה הכל.
טוב, בוא נחזור על
זה. זה הכל, את כל הכסף הוא קיבל אך ורק מבני יהודה.
הוא לא היה לויאלי למערכת.
איך?
לא היה לויאלי למערכת.
לא, לא רוצה להגיד שהוא לא היה לויאלי למערכת, היה איזה קטע. זה הכל, תשמע, הוא היה מתראיין ברעיונות, וכל רעיון שלו בסוף משחק. אני צריך שחקנים, אני צריך שחקנים, לא מביאים לי שחקנים, לא מביאים לי שחקנים. תראה את הסגלים שהיו לי אז.
בסוף זה התנקז לפרשה אחת, לפרשה צעירי.
נכון.
בוא נראה קטע. פרשת דמיו, היו שם כל מיני עניינים, העניין הכי מפורסם היה עם צעירי.
אם אתה בא ודורש מהשחקנים זה, ופתאום אומרים לך תשקר ותגיד שהוא לא משחק בגלל מקצועי, בגלל איזה חוב של אח שלו, של בכלל ששיחק לירו צעירי, פחות אפילו, ולא יכולתי. אתה יודע, יש כאלה שהיו עושים צדר, הולכים עם הבעלים, אומרים לו שחקן ככה וככה. אני לא הייתי יכול לישון בלילה.
אבל ישבנו בחדר, אני, הוא יעקב אסיאג וכפיר אדרי, וסיכמנו ויצאנו.
סיכמנו?
כן, שזה מה שקורה. יכל להגיד, בשום פנים ואופן לא יהיה ולא יקום בחדר.
מה שאתה אומר זה ככה, אתה אומר יוסי אבוקסיס היה שותף להחלטה. הוא היה בחדר שהתקבלה ההחלטה, ואז הוא יצא ונחלך על ההחלטה.
ברור. שזה פיתרתי. אך ורק בגלל זה.
היום אתם חברים?
אני חברים, מדברים, נפגשים, הכל בסדר.
כמו שצריך. עכשיו אני אגיד לך, מי בטוח אין לך בעיות איתם, אלה השחקנים שלך. גם דיברנו, בדקנו, השחקנים ששיחקו תחתיך, למרות שאצלך הרוויחו אולי קצת פחות כסף במקומות אחרים בקריירה, הולכים אחריך באש ובמים. למה?
כי אני כל הזמן שם בשבילהם.
תן דוגמה.
אם חס וחלילה מישהו מסתבך, אני שם בשבילו.
תן דוגמה, יש לך דוגמאות.
מה, חסר דוגמאות? אתה יודע, דוגמאות אותו מני. אבו זיאד, אלי רנטה.
ספר את הסיפור של אבו זיאד.
הם היו באיזה מועדון, כמה שחקנים, ואיזה מישהו שאבו זיאד מכיר אותו, המאבטחים לא רצו להכניס אותו, הלך, הביא כלי נשק, ירה באוויר, ובשביל להגיע אליו עצרו את אבו זיאד.
ומה אתה עשית?
לקחתי אותו אליי הביתה, למעצר הבית.
כמה זמן הוא גר אצלך?
14 יום נדמה לי.
היידה, אלי רנטר. נו. ממתי אתה מכיר את אלי רנטר?
מהיום שהוא הגיע לבני יהודה.
עברת איתו את הכל?
הכל.
עם השירים אחר כך של השודד זקנות?
הכל.
ותמיד היית שם בשביל להגן עליו.
תמיד.
אבל בחדר סגור לא אמרת לו, תגיד, מה יש לך אתה?
גם כשאנשים הרימו ידיים לגבי אלי רנטר, אמרו לי, די, עזוב, רד מזה, זה לא יעבוד. אמרתי להם שום דבר, הכל בסדר, אני הולך איתו בישוב במים, עד הסוף. הוא כישרון, אין הרבה שחקני כדורגל כאלה בכדורגל הישראלי. הוא טעה, הוא מעד, הכל
אבל
בסדר.
אבל אתה אמרת לו? אתה אמרת
היו
לו?
היו לנו המון שיחות.
קשות?
כן.
של אבא?
גם שיחות
כי קשות. כי הוא כמו בית בשבילך.
האמת.
עכשיו, אתה יכול להבין אבל למה הדברים הסתדרו פחות בחלק מהקבוצות האחרות שהוא הלך אליהן ולא היה משה דמיו?
למה לא הסתדרו? איפה לא הסתדר?
בחלק, מכבי חיפה.
מקצועית הוא לא הסתדר. מה, זה היה משהו אישי עם אלירן עטר?
אני מדבר מקצועית.
מקצועית?
לא, אבל
גם... יכול לקרות שם מקצועית.
אתה שומע את האנדרטון לפעמים על ההתנהלות. אתה שומע את זה. אתה יודע את זה.
מה ההתנהלות? חבר'ה, אתה יודע...
מכבי תל אביב עכשיו.
זה סתם סטיק... מה יש? מה אלירן עשה במכבי תל אביב? תגיד לי. תן לי דוגמה אחת. אתם סתם מדברים. מה עשה אלירן עטר במכבי תל אביב? תגיד לי. תן לי דוגמה.
לדעתי...
אתה יכול לתת לי דוגמה ממכבי חיפה שהוא עשה איזה עבירת משמעת?
לא.
אתה יכול לתת לי ממכבי תל אביב?
אבל, אבל...
אז למה להגיד דברים כאלה?
שדווקא אתה, חתול רחוב, יודע שיש הבדל גדול מאוד על הספקטרום בין עבירת משמעת לבין התנהלות מקצועית 100%. על הספקטרום הזה...
למה? הוא לא מתאמן ברצינות?
אני שואל אותך.
אני שומע מהתקשורת, באמת, רק מהתקשורת. אני שומע שאלירן עטר באימונים...
אבל אתה מדבר
באימונים.
איתו, הרי גם אנחנו מרגישים את הטרוניות של איביץ' לפעמים בקשר אליו. אתה יכול
להביא... להיות, תקשיב, תראה, בוא, עוד פעם. כל מאמן והגישה שלו, כל מאמן והתפיסה שלו, יכול להיות שאיביץ' בקטע של אלירן עטר, יש לו חשיבה אחרת, יש לו תפיסה אחרת, יש לו בקשות אחרות מאלירן עטר, יכול להיות שהוא מאוכזב ממנו מדברים מסוימים. זה בסדר, זה
כמה
זכותו.
כמה שנים עוד אלירן עטר ישחק כדורגל דרך?
אני חושב שהוא יכול לתרום בשקט, עוד 3 שנים בשקט. ברמות הגבוהות.
ברמות הגבוהות כולל בראשון, כשהתעלה ליגה.
אני לא יודע.
אתה, בשלב הייתה גם, אתה ליווית אותו גם בעסקאות במועדונים אחרים, אחרי שעזבת את בני יהודה, נכון?
כן.
היית סוכן שלו?
לא סוכן.
מנהל אישי, יועץ, סתר.
הייתי כמו אבא שעזר לו.
טוב, בוא נדבר על עוד שחקן שאתה אוהב ואוהב אותך מאוד, זה פדרו גלבן אחד. איפה מצאתם אותו?
וואו, זה בכלל סיפור. אני עברתי איזה ניתוח בחניכיים פה, היה לי איזה גידול, הוציאו לי אותו, והייתי בבית מסוגר איזה 3 שבועות. והביא לי גיא לוזון דיסק לראות בלם מסן מרטין. משחק שהתקיים שבועיים לפני שהוא הביא לי את הדיסק, סן מרטין נגד בוקה ג'ונרס.
אוקיי.
ומשדר את המשחק נדב יעקבי, ואני יושב, רואה את המשחק, ובבוקה ג'וניורס משחק פלאסיו, עם הקוקו הקטן הזה, ואני רואה את הבלם, אני רואה בלם בגיל 33, מבוגר, וכבר לקראת סוף קריירה וזה, אבל ככה, בזווית העין, כל הזמן אני שומע את נדב יעקבי.
פדרו גלבן.
לא, אין פדרו, רק גלבן.
אוקיי.
גלוון, 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 גלוון. ואני רואה את הביטות עונשין שלו, ואני רואה את הקרנות שלו, ואני רואה את המסירות שלו, וזה, ושמע, זה בוקה ג'וניורס. אומנם הם מפסידים 2-0, אבל אתה רואה את פדרו משחק. ואז אחרי האימון, גיא לוזון בא אליי הביתה וזה, ואומר לי, נו, איך הבעלה? אמרתי לו, שמע, אגיד לך פר, ראיתי הגלה. משהו יותר בעל. לא, לא אמרתי הגלה, אבל אמרתי, בוא תראה את השחקן הזה. אומר לי, נו, רואים שהוא שחקן, אבל רואים שהוא גם עצלן. אמרתי לו, בסדר, אומר לי, מה, אתה יכול להביא אותו? אמרתי לו, לא יודע, נבדוק, נבדוק. וככה התחיל הסיפור של פדרו. צלצלתי לנדב יעקבי ושאלתי אותו, הוא ניסה לעזור לי כמה שאפשר. אחר כך הגעתי לאפריים ברק, שמקושר בכדורגל הארגנטינאי, וככה הגענו בסוף הדבר שלמעשה הוא בכלל שחקן של גימנסיה לפלטה, והוא מושל לסן מרטין. ולאפריים ברק היו קשרים בגימנסיה לפלטה. ויצרנו קשר עם הנשיא, ועשינו עסקה של השאלה, השאלה עם אופציה לקנייה. החוזה הראשוני היה 30,000 דולר השאלה עם אופציה לקנייה ב-600,000 דולר. ואז סן מרטין ירדה ליגה, והייתה זקוקה לכסף, והסכימה למכור אותו גם ב-60,000 דולר.
ויתרה על 0-1 בשבילך.
כן.
נחמד מצידה.
מאוד.
תורמו למדינה היהודית. תגיד, ממתי המערכת יחסים בינך לבינו הופך להיות קצת מעבר...
ביני לבין?
בין השחקן, מיסטר פדרו.
אוקיי.
הופך להיות כזאת...
מהיום הראשון היה. מהיום הראשון. אני ופדרו מהיום הראשון התחברנו.
איפה הוא היום?
היום בארגנטינה.
משחק?
משחק.
אתה ליווית אותו במאבק שלו לקבל תושבות.
תושבות, הכרה מסוימת.
אתה חושב שעשו לו עוול?
גדול.
למה?
לא היה ולא נברא דבר כזה.
למה?
למה? אין לי מושג, זה אני שואל את עצמי כל יום למה. אין היגיון בדבר הזה. תראה כמה שחקנים שתרמו פחות ממנו, גם בשנים, גם באיכויות, גם במספר השערים, במה שאתה לא רוצה. זה פשוט מטריף אותי.
אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אתה תושב השכונה.
כן.
אתה איש השכונה. השכונה ברמה הפוליטית מזוהה עם המאבק נגד המאגרים, הלא חוקיים. זה חלק מהשיח שם. ועכשיו הוא, על פי החוקים, הוא מאגר לחוקי.
בסדר, אבל יש תקדימים שנעשו עם שחקנים אחרים. אז מה פדרו שונה?
אז למה לא
פעלו? מה פדרו שונה? למה פדרו שונה?
מה העמדה שלך לגבי מאגרים לחוקים? עזוב את פדרו.
איך?
מאגרים לא חוקים. מה העמדה? מה צריך לעשות איתם? עם האריטראי ושאר החבר'ה שנמצאים אצלכם בשכונה?
תקשיב, גם אם הם צריכים להישאר פה מבחינה משפטית, מבחינה בינלאומית, חוקתית,
אני שואל אותך, עזוב את החוק.
בכל מקרה צריך לפזר אותם. לא לרכז אותם במקום אחד.
אבל להחזיר אותם למדינה שלהם.
אם אפשר, כן. אם לא,
עדיף.
עדיף.
עדיף, אבל במקרה שלו אתה אומר, יש לו זכויות וצריך לתת לו...
יש לו זכויות כי הוא תרם. הוא תרם פה לספורט, הוא תרם פה לתרבות, הוא תרם פה לאוהדים, אלפי אוהדים. הוא תרם פה מבחינת, אני אגיד לך עוד פעם, תבדוק, בתי חולים, ילדים, בתי ספר, בר מצוות, חתונות, אפילו היה מקושר עם עמותת ניצולי שואה, הוא היה כמו הילד שלהם. מה לא? הוא נוצרי, מה לא ולשואה? הוא לא יהודי שחווה את זה. הילדות שלו גדלו פה, נולדו פה, הוא שונה.
מי שניסה לעזור בעין הזה זה ברקוביץ'.
כן.
עכשיו אנחנו עושים קאט. אייל ברקוביץ' הציע לו חוזה, והדברים בסוף לא הסתדרו.
למה? כן הסתדרו.
לא, הסתדרו, בסוף, בסוף כן. חזר. והיום אתה בראשון.
כן.
שני דברים. קודם כל, אני אמרתי לך, אנחנו עשינו תחקיר רציני, יש לנו את התחקירן הכי טוב בארץ, ועשינו תחקיר רציני, ויותר מפעם אחת, אתה אמרת, בסוף 2018, שזה לא מזמן, אמרת, אני עם הכדורגל גמרתי, אני לכדורגל לא חוזר.
נכון.
חשבתי שאתה בן אדם של מילה.
טועים בחיים.
טעית שאמרת, או טעית שחזרת?
טעיתי שחזרת.
איך החזירו אותך?
מחבשים.
אתה יכול לעזוב.
איך?
אתה יכול לעזוב.
כן, אני יכול לעזוב.
מתי תעזוב?
איך?
מתי תעזוב?
לא יודע, רק התחלנו. אנחנו בסך הכל חודשיים, חודשיים ושבוע.
מה עשית בתקופה בלי כדורגל? ממה מתפרנסים?
ממה מתפרנסים? יש לי עוד קצת דברים בחיים שלי.
מה רק מה שאתה יכול לשתף?
יש לי כמה דברים.
עסקים.
כן.
אז למרות הדברים הנחמדים שאייל ברקוביץ' עשה לטובת פדרו גלבן, אני קראתי את ההתייחסות שלך לממש יהיה חורבות שהוא הותיר מאחוריו כשהוא עזב את ראשון. חובות למס הכנסה, חובות לביטוח לאומי. באיזה מצב אתה מקבל את ראשון כשאתה נכנס אליו?
יאמר לזכותו, הוא גם הצהיר את זה בכל מקום.
שמה?
שהוא בריב עם ראש העיר, והוא... מה ש... הוא יהרוס מה שאפשר להרוס.
והרס?
שמע, אם הוא מפסיק את האימונים, מפסיק, נועל את המועדון, לא נוער ולא בוגר.
הוא ניסה להרוס את המועדון?
אני חושב שהוא ניסה להתנגח עם ראש העיר, והמועדון שילם את המחיר.
מה האינטרס של מיסטר לוזון, אחרי כל מה שהוא עבר בעסקים שלו, ובכדורגל, עכשיו לקחת קבוצה בליגה שנייה? מה, איפה הכסף?
תשמע, קודם כל...
יש פה אינטרסים נדלנים?
לא, ממש לא.
אז מה יש לו לחפש שם?
קודם כל, מבחינת פוטנציאל, ראשון זה מועדון, אתה יודע, זה העיר הרביעית בגודלה, שעומדת להיות העיר השלישית בגודלה.
משה, 300 צופים בלחץ. 600.
צריך לבנות את זה. צריך לבנות את זה.
אבל מה לבנות? אתה תגיע לליגת העל, כבר ראשון הייתה בליגת העל, אתה תגיע לליגת העל, ויש לך סיכוי טוב להגיע לליגת העל כבר בשנה הבאה, ולחזור לבלגן של ליגה ראשונה, ויבואו למשחקים, 900 צופים.
אנחנו מקווים שהרבה יותר. 1,500. ליצור בסיס התחלתי. ועם השנים, להגדיל אותו. זה לא בשמיים.
מריבה בין האחים, הוא מכיר?
לא שאלתי ולא התעניינתי על מה הוויכוח ביניהם.
כמובן, ברור שאתה מכיר, אני אומר לאלה שלא מכירים, שצופים בנו, שדיבור שאומרי לוזון לא קיבל הזדמנות במכבי פתח תקווה, עבר לראשון ו...
לפני שעמוס הגיע.
אני מסכים.
עודו סידון ואייל ברקוביץ' הביאו
אותו. הוא לא הגיע, הוא לא עדיין היה בצורה רשמית, אבל כבר הייתה התעניינות ברקע.
לא, לא, הוא היה בראשון, התאמן, הכל.
לא, לא, ההתעניינות של האבא הייתה כבר בשלב שהוא הצטרף, אומרי.
לא.
לא?
ממש לא.
לי הסבירו שבשיטת שלושת הבלמים אפשר להחביא את אומרי לוזון
כאחד הבלמים.
ואפשר להחביא אותו שם?
אבל למה צריך להחביא אותו? חבר'ה, עושים עוול לילד הזה. שחקן לגיטימי בליגה שנייה, אני עכשיו לא יכול להגיד לך שהוא שחקן בכיר בליגת העל.
כי זה אומרים שכמו שתום בן זקן הצליחו להחביא איפשהו בהגנה של נוסע בחשדות, או את הנכד של שום, שהוא לא בטוח שהוא מספיק טוב לשחק כדורגל בליגה שנייה או הראשונה, הוא שם.
עובדה שאנחנו משחקים עם שני בלמים. לא משחקים עם שלושה בלמים. לא מחביאים אותו, בלם לגיטימי.
אפשר להוציא אותו מהסגל?
איך?
אפשר להוציא אותו מהסגל?
החלטה של מאמן, אם המאמן יחשוב שהוא לא מספיק טוב, אם יהיו תוצאות לא טובות והמאמן ירצה להוציא אותו, אז הוא יוציא אותו.
אתם עולים ליגה?
אנחנו בנינו קבוצה בשביל לעלות ליגה. אנחנו רוצים לעלות ליגה, אין ספק.
ומה יקרה כשתעלו ליגה? תוכלו להקים קבוצה שתתחרה בצמרת?
כן. לא בצמרת, אבל נבנה קבוצה, איך?
אתה תהיה שם?
איך?
אתה תהיה בראשון עוד כמה שנים?
וואלה, לא יודע, אני בינתיים עם עמוס, לא יודע, אין לי מושג.
לא תאמין, הגענו לשלב השאלון. Okay. עכשיו אתה צריך לענות מהר, אל תחשוב. אם לא היית בכדורגל היום, אז היית ב...
אין לי מושג, אתה מאמין לי?
רק בכדורגל.
רק בכדורגל, זה מה שאני יודע.
בגלל זה אתה גם לא תעזוב אף פעם.
לא, אני אעזוב בוודאות.
השחקן שהרצת.
בארץ?
אני יודע את התשובה.
בארץ?
בטח.
אלירן אתה.
באמת? וכילד?
כילד?
כן.
אהוד בן טובי.
אהוד בן טובי. המנהל שהרצת?
שמעון קורק.
וסולמי זה.
סולמי זה המורה שלי וזה, אבל אתה מדבר על קולגות וזה, זה שמעון קורק.
השחקן שהרווחת עליו הכי הרבה כסף.
אלירן אתה.
כמה כסף?
מה זה משנה?
ככה וככה. השחקן שפספסת.
שפספסתי?
כן. אלא אם כן רק פגעת תמיד.
לא, לא, היו לנו, תשמע...
תן לי אחד.
אחד שפספסנו? אני יכול להגיד על אחד שציפינו שיהיה הרבה יותר. אגב.
עכשיו לשאלה החשובה. אתה חתול, חתול רחוב יודע איך דברים באמת נגמרים ומבין במסע ומתן. מי יהיה הראשון בממשלת האחדות ברוטציה? גנץ או ביבי? איך זה ייגמר?
אני חושב שביבי.
נראה לי דרך מצוינת לסיים. תודה רבה, משה דמאי. סקרן אותי לדעת מה תגיד בשאלה. רגע, זה מה שאתה חושב? כאילו, זה מה שאתה מקווה או זה מה שאתה חושב?
לא, אני...